שלום וברכה, אנחנו הולכים ללמוד מסכת קידושין, דף סמך ב' בדף היומי. אנחנו נתחיל איפה שעצרנו אתמול, קצת נתחיל כמה שורות לפני שעצרנו, סמך א' עמוד ב', חמש שורות למטה, בישלמה לרבי מאיר. עזרת השם שהרשיעור יהיה לרפואת כל הפצועים של עם ישראל, ולעילוי נשמת כל חללי ישראל, משם ישראל, עזרת השם יהיה להם הצלחה, ושכולם יחיו בשלום ושקט. אנחנו אתמול למדנו מחלוקת רבי מאיר ורבי חנינא בן גמליאל, מחלוקת יסודי, בהלכות תנאי. האם צריך תנאי כפול או לא צריך תנאי כפול? לפי רבי מאיר לומד מבני גד ובני ראובן שם בתורה, שכל תנאי אנחנו צריכים תנאי כפול. זאת אומרת, אם הוא עושה תנאי, צריך שיהיה אם כן אז כן, ואם לא, לא, אם הוא לא אמר את האם לא, אז אין כבר הלכות תנאי. רבי חנינא בן גמליאל, מה פתאום, רק שמה היו צריכים לפרט, אבל בדרך כלל בהלכות תנאי, אני אומר מכלל אין אתה שומע עליו. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים לשלב. האם אני אומר מכלל אין אתה שומע עליו, או אני לא אומר מכלל אין אתה שומע עליו. לפי רבי מאיר, אני לא מבין מכן לא. לפי רבי יוסי, לפי רבי חנינא בן גמליאל, אני כן אומר מכלל אין אתה שומע עליו. אז אנחנו נתחיל עוד קושייה, אנחנו נמצאים בחמש שעות מלמטה, בשלמה לרבי מאיר. משלמה לרבי מאיר, שרבי מאיר אומר שאני לא מבין מכלל אין אתה שומע עליו. היינו דכסיב, כתוב שם שהנביא ישעיה אומר לעם ישראל, אז יש לכם את הפסוק פה בפינה, בתורה, בזין, בתורה אור השלם, אם טובו, ישמעתם, ישמעתם, טוב הארץ תאכל. ואז הפסוק מסיים, ואם תמנו, אם מריתם, השם ישמור חרב תאוכלו, כי פי השם דיבר. אז משלמה לרבי מאיר, היינו דכסיב, אם טובו, ישמעתם, וגומר. ואז כתוב מהפסוק הלאה, בפסוק חף, ואם תמנו, מריתם, וגומר, כתוב השם ישמור חרב תאוכלו. אז אני מבין שאת הכפל, אלא רבי חנינא בן גמליאל, למה ישעיהו צריך לפרש את זה? היה מספיק מכלל לאו, אתה שומע אין, אז מה הוא צריך להגיד את האם לא? את הרצת הגמרא יצטרי. למה? סלקא דתא חמינא, הייתי חושב שאם טובו, זאת אומרת, אם היה כתוב רק תחילת הפסוק, אם טובו, שמעתם טוב הארץ תאכלו, הייתי אומר שמה? שבאמת אם טובו טובה, אבל ואם תמענו, הייתי אומר מה? לא טובה ולא רע, לא תקבלו לא זה ולא זה. זאת אומרת, הייתי אומר מכלל אין אתה שומע, אבל לא הייתי יודע מה הם מקבלים. ממש מלן שאם הם לא ישמעו בכל השם, אז הם יקבלו עונש. עכשיו, כתוב שם הבאו, השם ישמור, מה יהיה העונש? אז כתוב שם שהעונש יהיה שחרף תאוכלו. אז שואלת הגמרא, מה אנחנו אומרים לסמך ב' עמוד א', אז אומרת הגמרא, מה היא חרף תאוכלו? זאת אומרת, מה הכוונה חרף תאוכלו? אז מה הכוונה בקושייה? כי על פי דקדוק, היה צריך להיות כתוב וחרף תאוכלו. כשכתוב חרף תאוכלו, כאילו הכוונה שהאוכל שלהם יהיו בחרבות, שהם יאכלו חרבות, וזה דבר שלא ייתכן לאכול חרבות. אז היה צריך להיות כתוב על פי דקדוק וחרף תאוכלו. מה זה חרף תאוכלו? ובאר את הגמרא אמר רבא, כוונת הפסוק שהמאכל שלהם חרף תאוכלו, הכוונה שיהיה להם אוכל שזה לא טוב לגוף כמו חרבות, השם ישמור, למעיים זה לא טוב. מה אמר רבא? שהאוכל שלהם בחרף תאוכלו, מה האוכל שלהם? מלחה גללינטה, גללינטה זה מלח גס, ונמה דסערי הקושה, זה לחם שעורים קשה ויבש, ובצלת, בצלים, שזה יהיה האוכל שלהם, ודאמר מר, פורנה חרבה. מה זה פורנה חרבה? פורנה חרבה זה נקרא פת גדולה יבשה. הרש"י אומר במסכת פסחים שזה נקרא, אופים את זה בתנור גדולה, ובמלח, ובצלים, זאת אומרת, אתה אוכל פת גדולה יבשה, שאתה אוכל את זה במלח ובצלים, קשים לגוף כחרבות. זה מזיק לגוף כמו חרבות. אז מה הקמה לפי זה חרף תאוכלו? שאם יהיה להם את המאכלים האלו, שיזיק לגוף כמו חרבו. עכשיו הגמרא עוברת להקשות בדעת רבי מאיר. אומרת הגמרא, בשלמה לרבי חנינא בן גמליאל, שהוא סובר מכלל אין אתה שומע עליו. עוד קושייה אנחנו אומרים, היינו דכסיב, יש כתוב בפרשת סוטה, שאנחנו יודעים שהסוטה צריכה לשתות את המים המרים. אז שמה צריכים לעשות הקדמה קטנה, גם רש"י מסביר את זה, ששמה בגמרא סוטה אנחנו מסבירים את זה, היה שם שתי שבועות שהיו משביעים את האישה. היה שבועה שהייתה נקראת שבועה שבכלל משביעים את האישה שהיא תשבע שהיא לא שלא חטא. שבועה ראשונה. אחר כך השבועה השנייה זה נקרא שבועת העלה שמה, שמשביעים אותה שתקבל השם ישמור, אם לא תקבל את הקללות. אז תקל מה שכתוב. כתוב שם על הקללה הראשונה כתוב, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית תומה תחת אישך, מה כתוב שם בהמשך הפסוק? ינקי, כתוב בהמשך הפסוק, ינקי ממי המרים המערערים האלה. עכשיו, לכאורה, לפי רבי חנינא בן גמליאל אני מבין שהוא לא צריך לפרש את הצד השני. זאת אומרת, מזה אני נשמע שאם היא באמת זינתה, אז היא לא תהיה נקייה. אז הפוך, אז לא מבין. אלא לרבי מאיר שהוא סובר שאתה צריך להגיד תמיד אין ולאו, אז שואל את הגמרא, חינקי מבוא אליי, מה הוא התכוון לשאול פה במילה חינקי? אז קודם כל תראה את התירוץ תבין, אבל גם מה במילה, כי אינקי וחינקי זה מאוד דומה. איזה חטא זה אותיות של הגרול זה מתחלף? אז הוא שואל, הכהן היה צריך ללכת להוסיף כאילו את ההמשך, שבאמת, אם לא סטיתו מתחת ישנך א' ב' ג' יהיה בסדר, ואם לא, תהיה תחנק. אז לפי רבי מאיר, למה לא כתוב את ההמשך? עכשיו, למה הקדמתי את ההקדמה לפני התירוץ, רבי צחי, למה הקדמתי את ההקדמה שלכאורה יש פה שתי ישבות, רש"י מעיר את זה, כי לכאורה מי שמסתכל בהמשך הפסוקים רואים שכן כתוב את כל הכללות. כתוב שם וצפתה ירחך ונפלה בטנך, אז כן כתוב את ההמשך, רש"י, שסתכלו רש"י השני, דיבור המתחיל, היינו בצליב אם לא שכב ינקי. אומר רש"י, ולא כפל ואם שכב לא ינקי, אלא מכלל ברכה אתה שומע הקללה. אומר רש"י, דאם משום דסמיך לי ועד כיסתית, האי לא מפרש בקללה שבועה כמה איתה. אלא השבועה דבסריקאי, דסמיך עליה והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. וכמה איתה, השבועה הראשונה, שבועה שאין בעלה. דאחי כסיד השביע אותה הכהן וגומר, ולא פירש כללה, אלא מכלל ברכה. זאת אומרת, על השבועה הראשונה, זאת אומרת, מה השבועה הראשונה? שמקבלת, השבועה הראשונה, שהיא משביעה, שהיא שבה שלא חטא, שם אין את ה... אין, שם אתה רק אומר שהיא תהיה נקייה, ואין שם היכלה. אז לפי רבי מאיר היה צריך להיות כתוב גם את השלילי חינקי. לפני התירוץ אני כן רציתי להגיד פה תוספות קטן, שרבי מאיר רציתי להגיד שתי התוספות, אם בגלל הזמן נגיד את התוספות. התוספות שואל, אנחנו יודעים בהלכות כללי תנאי בני גדי בני ראובן, אמרנו שם גם רש"י וגם תוספות אתמול עמדו בשיעור, זה צריך שיהיה כמה תנאים. אחד מהתנאים זה, אין קודם ללאו. מה אתה רואה פה? קודם כל זה, ואם לא סטית טומאה תחת אישך, היא נקי. ואם לא סטית טומאה תחת אישך, היא נקי. מה זה קודם? לאו. ואז אתה שואל שיהיה כתוב את האין. אבל בהלכות תנאי אתה רוצה קודם כל שיהיה אין, ואחר כך לאו. אז תוספות מגיע, נראה לך עוד דקה, אם תוספות מגיע מתרץ, שאנחנו האין ולאו, שאני יודע שהאין צריך להיות קודם ללאו פה, שאני אומר שהיא לא עשתה טומאה, זה מבחינתי אין. למה? כי מה שאני רוצה שיהיה, זה האין. אז פה באמת הטוב זה באמת הלא, אבל מבחינתי האין קודם ללאו, פה הלאו זה כאילו האין, כי אני רוצה שבאמת יהיה ככה. תסתכלו, תוספות דיבור המתחיל הראשון בעמוד בשלמה, אז תוספות באמצע עמוד שואל וקשה, תוספות כאילו באמצע התוספות, השורה מתחילה ברכה, אז תוספות שואל וקשה, זה הכל תנאי מבני גד ומבני ראובן, כל תנאי, ואיפה לומדים? מבני גד ומבני ראובן גמרינה, כן? ואם כן, והנה אין קודם ללאו, ואחר, אבל אף קודם לאין, דאם לא שכב כתיב ברשע, אומר תוספות ויש לתרץ, דאם לא חשב, שכב פה, חשוב אין. שמה שאנו רוצים שתיעשה חשוב אין, דומיה, כמו במקור שבני גד ובני ראובן, שם בבית היה קודם אין, דאם יעברו, מה רציתי? באמת שיעברו ויקבלו חלוקה בארץ ישראל. דאם יעברו, שאנו רוצים שיעברו, ואם לא יעברו יפסידו, כן אנו רוצים שתתקיים דברים שלא שכב משותם, וזהו אין, ואם לא שכב תפסיד וזה לא. זאת אומרת, אני הוספתי, זה תוספות מאוד יסודי. זאת אומרת, שאני אומר בהלכות תנאי בני גד ובני ראובן, לפי רבי מאיר שאני אומר שצריך תנאי כפול, ובתנאי כפול צריך אין קודם ללאו, אז מה זה אין? זה לא תמיד כן ולאו זה תמיד לא. אין זה כמו בני גד ובני ראובן, מה שאנחנו רוצים שיהיה זה כאילו האין. אז פה בסוטה, אז מה שאני רוצה שיהיה, שהיא לא תתאמה. אז לכן זה האין קודם. אז תוספות השני גם שואל קושייה שיש את התנאי השני אנחנו צריכים שיהיה מעשה קודם לתנאי. ומה אנחנו רואים פה? שפה התנאי קודם למעשה. אז כך תוספות השני כבר שואל. אז תוספות מתרץ את תוספות השני, והוא לכן פירש ראי, זה לא קאי כלל, התוספות השני הולך על ה... מרוב המהירות אנחנו נראה על התוספות השני הולך על התירוץ. בואו נראה בתירוץ מה שהגמרא מתרצת. מתרצת הגמרא, אמר רבי מאיר, אמר רבי תנחום, אינקיקתי. אמר רבי תנחום, אינקיקתי. מה זה אינקיקתי? שבאמת יש פה בתורה כן כתוב את הכפל. איך אנחנו אומרים? אומרים ככה, אם לא שכב אותך, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית טומאה תחת אישך, מה כתוב? שמה יצא? מה יצא? אינקי. ואז מגיע רבי תנחום ואומר, כאילו אינקי כתיב, מה זה נקרא אינקי? אני דורש את זה כאילו חינקי, ואז אני דורש שחינקי כתוב, ומה כתוב? כתוב חינקי ועד כיסתית. כי בהמשך הפסוק כתוב ועד כיסתית, אז האינקי גם הולך על חינקי. כאילו אי וחד זה מתחלף. אז כאילו כן כתוב חינקי ועד כיסתית, למרות שאמרנו מקודם שוועד כיסתית זה כבר השבועה השנייה. אבל כל פנים, ככה רש"י מסביר חינקי ועד כיסתית. אז פה תוספות השני שואל, שלכאורה לפי זה יוצא, שאנחנו צריכים, מה אנחנו צריכים קודם? מעשה קודם לתנאי, תנאי קודם למעשה. אנחנו צריכים תנאי קודם למעשה, ואז יוצא יש פה מעשה קודם לתנאי. חינקי ואת כיסתית. אז למעשה קודם לתנאי, אז תוספות חולק על רשי. תוספות אומר, לא כמו שרשי אומר שבאמת הכפל פה, שזה חילקי ואת כיסתית. תוספות אומר, מה פתאום? אומר תוספות, לכן תראה ז'רי, תוספות השני דיבור המתחיל עם הכתיב, לכן תראה ז'רי, זה לא כלל עד וכיסתית כמו שרשי הסביר, בכסיב בשרי, אלא כתיב רק עינקי. ואה וכאילו היה כתיב, כאילו היה כתיב חינקי, והכהן היה חוזר וכופל עם שכב חינקי. לא מה שכתוב בהמשך הפסוק. כאילו ככה, כתוב, אם לא, תהי נקייה. וכאילו שאני אומר, שהכהן חוזר עכשיו אומר, שאם כן שכבת, אז חינקי. אז לפי זה באמת, אז התנאי קודם למעשה. אז אם ככה תירצו את רבי מאיר, שלמות יש פה תנאי כפול, ואני לא אומר מכאן אתה שומע עליו. אז מגיע הגמרא ואומרת, בשלמה לרבי מאיר, אז לפי זה יוצא, אני נכסיב ענקי. מה זה נקרא נכסיב ענקי? לפי נקרא כתוב ענקי, בלי יו, איך היה צריך להיות כתוב ענקי בדרך כלל? האות יוד אחרי ה-A. עכשיו כתוב ענקי בלי אות יוד אחרי ה-A. למה? כי אנחנו צריכים את הדרשה שכאילו כתוב חינקי. אלא לרבי חנינא בן גמליאל, למה לי? מה זה נקרא למה לי? אז רש"י מסביר, מה אתה צריך לכתוב, מה אתה צריך לכתוב את המילה ענקי? רש"י אומר פה, ואחי לכתוב תחיה, או לשון אחר, מה זה המילה הזאת ענקי? רש"י דיבור מכין לרבי חנינא, זה לא בעי כפלה. למה אני מכתב כאי לשנדי, כי למדו שאחי לאחי, לכתוב תחיה, או לשון אחר. תרץ את הגמרא, יצטריך. גם לפי רבי חנינא אנחנו צריכים את המילה ענקי. למה? כי סנגד דעת החמינא, שאם לא שכב איש ענקי, אבל ואם שכב, אז לא ענקי ולא חינקי. זאת אומרת, גם לא תקבל עונש. רק מה אלא איסורה בעלמא? כמה שמלן, לכן כתוב פה ענקי, שמה זה ענקי? יש פה רמז גם על חינקי. שאם היא שכבה, יש את העונש של חנק. אז גם זה תירצנו. עכשיו, הגמרא מקשה נוסף, מקשה מתנאי נוסף, לפי רבי חנינא. בשלמה לרבי מאיר, היינו, שרבי מאיר אומר שצריך תמיד תנאי כפול, ואני לא אומר מכלל אם אתה שומע עליו, היינו, דכסיב, כתוב שם בתורה בפרשת חוקת, לגבי מי חטאת, התורה אומרת שצריכים לעזות, צריכים לעזות ביום השלישי, ביום השביעי. אז כתוב שם במפורש שתי צדדים. כתוב, הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי איתר, ואז התורה אומרת, ואם לא התחטא, וגומר, כתוב יש לך פסוק, ואם לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי, לא איתר. למה? כי אם לא היה כתוב את ההמשך, מה היינו אומרים? שמה? שאפילו אם לא קיימת את התנאי, יכול להיות שהיה טהור. זה לא כזה קריטי. אז לכן התורה צריכה להדגיש, לא, אם לא קיימת את התנאי, אתה נשאר טמא. אלא לרבי חנינא בן גמליאל, למה אני? הרי מכלל אין אתה שומע עליו, אני אבין לבד שאם אתה לא תתחטא, אז אתה תישאר טמא. כי מכלל אין אתה שומע עליו, אז למה התורה צריכה לחזור עוד פעם, ואם לא התחטא ביום השלישי ביום השביעי, אז לא איתה. זה מיותר. תראית את הגמרא, אי צריך לה. מסל גדת החמינא, לפי רבי חנינא בן גמליאל, אם לא היה כתוב את הכפל, אז הייתי אומר שמצוות הזעה בשלישי ובשביעי, זה מצווה לכתחילה. אבל ואיך הדעבד בחד? מן הדעבד, גם אם הוא עשה הזעה רק באחד מהמים האלו, הוא לא עשה, זאת אומרת, לכתחילה אומרים, התורה אומרת, עשה שלישי בשביעי. אבל אם לא היה כתוב את הביאים, לא, הייתי אומר שאם עשית רק ביום אחד מהשתיים, גם בסדר. כמה שמלן התורה צריכה לפרש, שאם לא יזו עליך גם וגם, אתה נשאר כמו שלא יזו עליך בכלל. זאת אומרת, אפילו שיזו עליך פעם אחד, זה כמו לא איתה. זאת אומרת, הייתי חושב שזה רק מצווה. רש"י מסביר את זה, למה הייתי באמת חושב ככה? כי הייתי חושב שזה רק מצווה, כי התורה לא כותבת את זה בלשון תנאי אם. מה התורה כותבת? הוא התחטא. לא כתוב אם התחטא. אז אם היה כתוב באמת אם התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי, למה שיהיה לי אבא מן להגיד שאם עשית רק אחד, הוא יישאר גם טוב. הרי שכתוב הוא, הייתי אומר זה מצווה. אין פה תנאי. אז לכן אתה חייב, בגלל שלא כתוב בלשון תנאי אם, אם זה היה כתוב בלשון תנאי, לא צריך להכפיל. כי תנאי, אבל פה בגלל שכתוב הוא, אז בשביל זה אני צריך להדגיש שזה מעכב היומיים היינו ולא מספיק פעם אחד. כן, הבנת איתה? טוב, זה כבר מסר, יש פה תוספות הדיבור המתחיל בשלמה לרבי מאיר, בכלל צריכים להבין פה. אתה משווה לי קושיות מהתורה, אתה רוצה להשווה לי פה על הלכות תנאי של בני אדם? כשאני מדבר איתך על תנאי בני גד ובני ראובן, מדברים בלשון בני אדם, משה רבנו דיבר עם עם ישראל. אתה מביא לי קושיות פה בוא נגיד, הבאנו את הדוגמה שם, האם פרשת שבוע, האם תטיף שאת, שהקדוש ברוך הוא אומר את זה בכלל. אז תוספות שואל את זה גם פה, דיבור מתחיל בשלמה, אתם, מה העניין זה למחלוקת? אפילו לרבי מאיר, למה לי? בהרבה מקומות כסיב, ורחץ במים ותאר, ולא כתוב בתורה אם לא רחץ במים. אז למה אתה בכלל מביא דוגמאות? דרך אגב, אני יכול להגיד לכם שיש כאלו שיטות. יש שיטות שאומרים מפורש שכל ההלכות של תנאי, כל ההלכות של תנאי, לפי רבי מאיר, דוגמה שצריך תנאי כפול, זה דווקא מסע ומתן שבן אדם מדבר, רבי אוהד, שבן אדם מדבר לחבר שלו. אבל אם בן אדם לא מדבר לחבר שלו, זאת אומרת דוגמה, בן אדם למקום, דוגמה. בן אדם רוצה לקרות קריאת שמע בזמנה עם ברכות, ברכות קריאת שמע לפני התפילה, אבל הוא בלחת, שעד שיגיע לברכות קריאת שמע, הוא יפספס את הזמן קריאת שמע. אז מה הוא עושה? הוא עושה תנאי. אם קראתי קריאת, אם אני אבוא, אני עכשיו אקרא קריאת שמע, רק בתנאי שאם אני איחרתי, אז זה ייחשב. הוא לא עושה תנאי כפול, יש כאלה אומרים שפה אתה לא צריך לעשות תנאי כפול, כי אתה מדבר לקדוש ברוך הוא. אז יש כאלו באמת שיטות כאלו, אבל לא משנה, אנחנו נביא עוד קושייה, אנחנו כבר מסיימים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויזה הטהור על הטמא ביום השלישי או ביום השביעי, למה לי? למה התורה צריכה לכתוב, שואלת הגמרא, עכשיו זו קושייה כללית, ולא קושייה לפי רבי מנגן, לפי שתיהם, כבר כתוב בתורה, הוא התחתה בו ביום השלישי או ביום השביעי איתה. אז שואלת עכשיו מה הקושייה הכללית על הנושא הזה, למה התורה צריכה לכתוב עוד פעם, ויזה הטהור על הטמא ביום השלישי, ביום השביעי? למה לי? למה זה הכפל? ואתה רצת מה חידושית צריך. סלקא דעתא חמינא, שיכול להיות שאתה גם יכול לעשות גם ימים אחרים. ומה כתוב השלישי? השלישי רק כתוב, במאוחר, שלישי כתוב רק למהותה שביעי, שלישי למהותה שני, שביעי למהותה שישי. וכממעט במי טהרה. זאת אומרת, התורה אומרת, ביום השלישי, ביום השני, מה התורה אומרת? התורה רוצה שלא תמעט במי טהרה. זאת אומרת, אל תלך ותזה ביום השני, כבר ביום השישי. אבל מה יצא הדין אם אתה, אבל איך הדעבד בשלישי ובשמיני? שמה עשית פה? לא מעטת. הוספת יום די כמה פיש ומי טהרה, הוספת אפילו עוד יום, אמא שפיר דמה. כמה שמנן שמה? שמה אנחנו אומרים ככה? אל תוסיף ואל תמעט. מה זאת אומרת אל תוסיף ואל תמעט? אז רש"י מסביר מאוד יפה. מה שחשוב לנו שיהיה ככה. מינימום שלוש ימים, אל תזה ביום השני בשום פנים אופן, זה ברור, יום השלישי. ומה אני עוד רוצה? שלא ירחק יותר מארבע ימים בין הזעה להזעה. אז לפי זה אומר רש"י, אם אתה תחליט שאתה מזה ביום הרביעי ביום השמיני, זה כן בסדר. וזה אומר, זה כל הדבר. כי יום הרביעי יש לך יותר משלוש ימים, ואחר כך יש לך הבדל של ארבע ימים, מסתכל רש"י דיבור המתחיל, אבל איך הדבד בשלישי ושמיני אומר רש"י, ולא גריס ברביעי בשמיני. דעבדה אישה פרדמה, זה כל משה הזעה הראשונה, אין בכך כלום. אין לי בעיה שאתה הולך ואתה משה משלישי לרביעי. אבל מה? ובלבד שלא ירבה, אל תרבה, זאת אומרת, בין, שלא יהיה הבדל בין יותר מארבע ימים, ושלא ימעט בין הזעה להזעה. עכשיו אנחנו, זה, כמה שמלן, בקיצור, זה מה שהדגשנו ברש"י. ממשיכה הגמרא ושואלת, בגלל שלמדנו כבר שהזעה נעשית רק ימים שלישי ושביעי, אדם הפסוק מסיים לחיתו ביום השביעי לעמלי. אתה אומר, מה היא צריך? סלקא דעתא חמינא, אנא מינא, מתי אני אומר שצריך שתי הזעות, גם בשלישי וגם בשביעי, זה דווקא לקודשים. אבל לתרומה, לכל תרומה, הייתי חושב, אחד מהמסגא, זה מספיק גם כן בהזעה אחת. כמה שמלן, הפסוק וחיתו ביום השביעי, שגם בשביל לאכול בתרומה, לא רק לקודשים, צריך שתי הזעות. שהשיעור יהיה לרפואת כל הפצועים של עם ישראל, ולעילוי נשמת כל חללי ישראל שנפלו. ובעזרת השם, שכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים, כל עם ישראל. אנחנו נתחיל את המשנה בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה, אנחנו דיברנו במשניות הקודמות, מה דיברנו? במשניות הקודמות אמרנו שיש כזה מצב שאתה יכול לקדש אישה בתנאי, ואז בשביל שהאישה תהיה מקודשת, אתה חייב לממש את התנאי. דוגמה נתנו, אם אתה מקדש את האישה בשביל שתיתן לה 200 זוז, אז בשביל שתהיה מקודשת, אתה חייב לתת לה 200 זוז. פה המשנה הולכת לדבר שבן אדם קידש את האישה, הוא לא עשה שום תנאי, אחר כך הוא אומר, אני חשבתי ככה וככה. אז פה הולכת המשנה להגיד, מה שרשבת זה לא מעניין אותי. דברים שבלב אינם דברים, זה לא מעניין אותי, זה אומרת המשנה. אומרת המשנה הקדושה, המקדש את האישה, הוא קידש את האישה, היה חתונה, היה מזל טוב, ואחרי זה, אחרי שהוא קידש אותה, מה הוא אומר ואמר? כסבור הייתי, לפני שקידשתי אותה, חשבתי שהיא כהנת, אני יודע, הוא רצה להשתדך עם ייחוס. הוא רצה להשתדך עם כהנת. אז הוא אומר, אני הייתי בטוח לפני השידוך, עכשיו צריכים להדגיש פה מה שהמשנה תגיד בהמשך עוד דקה, שפה מדובר שהיא לא אמרה כלום, היא לא עבדה עליו, היא לא אמרה כלום, היא צדיקה. הוא פשוט היה בטוח שהמשפחה הזאת היא כהנים, הוא לא בירר טוב. ועכשיו אחרי החתונה, אנחנו נמצאים רבי הרצל סמר בית עמוד א' במשנה, עכשיו התחלנו את המשנה, הוא עשה שידוך, הוא עשה חתונה, אחרי החתונה הוא מתעורר, הוא אומר, וואי, הייתי בטוח בשעת שקידשתי אותה, שהיא כהנת, ועכשיו הוברר שהיא לא קודמת, ובסוף הוברר והרי היא לוויה, והוא רוצה לבטל את הקידושין. אותו דבר אומרת המשנה דוגמה שנייה. הוא אומר, או דוגמה הפוכה, יש כאלו אנשים הפוך, יש כאלו אנשים שמפחדים להשתדך עם ייחוס מדי גבוה. אז הוא אומר לעצמו, אני קידשתי אותה על הסמכות שאישה לא כהנת, היא אישה לוויה, ובסוף הוברר שהיא כהנת. כן רבי צחי, אנחנו עכשיו אמרנו לנושא חדש, המשנה פה מדבר, כן ראית את המשנה? שמה המשנה? המשנה מדברת פה בכזה מצב שהבן אדם הולך מקדש אישה, היא לא אמרה לו כלום. הוא היה בטוח שהוא, הוא היה מדומיין כל הזמן שהמשפחה הזאת היא כהנית. ואז אחרי החתונה מסתיים השבר, הוא פתאום מדבר, הוא אומר, אם היא טעית, אני לא כהנת. עכשיו, הוא אומר, אני קידשתי אותה על הסמכות, אני רציתי ייחוס, אני רציתי שידוך כהנת. עכשיו, היא לא עבדה עליו, היא לא אמרה כלום, היא לא אמרה שהיא כהנת. אותו דבר אומרת המשנה דוגמה הפוכה, אנחנו נמצאים בדוגמה הפוכה, יש כאלו אנשים שמפחדים להשתדך עם ניחוס מדי גבוה להם. ההפך, הוא רק רוצה לא כהנים. דרך אגב, יש כאלו, אני מכיר, אמרתי לכם, שיש הנהגה שישראלים שלא השתדכו עם כהנים, יש להם קדושה מסוימת, יש כאלו, אמרתי לכם, אמרתי, שמקפידים. אז אותו דבר, הוא אומר, אני קידשתי את האישה הזאת, כי הייתי בטוח שהיא לביאה, ולכן קידשתי אותה, לא רציתי כהנת, ובסוף אני רואה, והרי היא כהנת. עכשיו, אותו דבר, יש דוגמאות פה, משלום מביאה פה מלא דוגמאות, אותו דבר, יש בן אדם, הוא אומר, אני קידשתי אותה, אז אין מעניין הדוגמה הזאת. שהוא קידש אותה כי הוא חשב שהיא ענייה, ובסוף התברר, והרי היא עשירה. הוא מפחד לגור, אם יש כאלו את העשירות האלו, הם החיים קשים איתם לפעמים. אתה יודע, אם אני עשירה ואתה... אז הוא אומר, עזוב, אני לא רוצה את השידוך, אני השתדחתי איתה, הייתי בטוח שאין לה כסף, עכשיו הוא רוצה לבטל את העסקה, להגיד, מקח טעות. אותו דבר הפוך, זה יכול לקרות יותר. שהוא אומר, אני קידשתי אותה כי הוא חשב שהיא עשירה, בסוף רואים ששטויות ואבנים, הרי היא ענייה. אז בכל הדוגמאות האלו אומרת המשנה, הרי זו מקודשת. הקידושים לא בטלים, היא האישה הזאת היא מקודשת. ולמה? מפני שלא איתתו. היא הייתה צדיקה, היא לא אמרה כלום. אתה היית מדומיין, חשבת. אז איך רש"י אומר,
רש"י אומר, שאלה...
דאבל הוא דברים שבלב. הרגע שדברים שבלב, דברים שבלב אינם דברים.
אני שואל את השאלה. אם הוא באמת אומר לחברים שלו, אני רוצה כהנת, או אני רוצה לביאה, לא משנה. והיא יודעת שכך הוא רוצה, אבל לא שאל אותה. היא לא אומרה כלום. הוא לא שאל אותו, היא לא התאטה אותו, אומר לו, אשמע, אני לביאה. מה יקרה אז?
זה לא, הרגע שהיא לא התאטה אותו...
אבל זה לא נקרא התאטה?
זה לא נקרא.
אני יודעת שכל העולם, ככה הוא רוצה. ככה הוא רוצה.
זה לא נקרא, אז זה יכול להיות, אתה לא יכול לקרוא לזה מבחינת קידושין, אתה יכול לקרוא לזה אישה לא איש, כאילו לא... זאת אומרת, אני...
בטוח, אז צריך לבדוק את זה.
לא, 100%, תחשוב אתה, כי מה, הרגע שהיא לא עשתה שום דבר בפה, לא
אמרה לי ככה. אבל לכאורה היא יודעת את הדעות.
היא הייתה בטוחה שככה, אומרת, טוב, אתה רואה שהוא בא לקדש אותי, אז הוא כנראה עשה לי בדיקות והוא
עושה ככה. בסדר, אבל הוא יוצא
מתוכן... כל זמן שהיא לא אמרה בפה משהו הפוך ממה שהוא חשב.
אני גם כך חושב ככה, אבל...
כולם, זה מציאות, זה מה שהמשנה אומרת. בכל זמן שהיא לא התאטה אותו, ועכשיו היא רואה שאם כל זה הוא מגיע מקדש אותה, זאת אומרת, מה היא בטוחה? שהוא יתרצה, הוא רוצה אותי בכל מחיר. עכשיו פתאום הוא קם בבוקר אחרי שבוע, יכול להיות שגם יש לו איזו הצעה אחרת, לא יודע, דברים שבלב שהוא בא לדמיין לך.
טוב, להמשיך.
כן, הוא בא לדמיין לך, צחי, אני רציתי ככה וככה, דברים שבלב אינם דברים, וזה שטויות והבלים, והקידושים קידושים. אתה רוצה להעיף אותה, תן לה גט, אבל הוא לא יכול לבטל את הקידושים, כי הוא חשב שהיא ככה וככה כל זמן שהיא לא אמרה לו. אבל בוא נסכם מפורש בפה, אם היא אמרה לו מפורש שהיא עשירה דוגמה. ובסוף הוא קם בבוקר אחרי השבוע, הוא רואה שאין לה שום עשירה ולא עונה. אז פה באמת זה מקח טעות, והעסקה מתבטלת. הקידושים בלי גט. הקידושים מתבטלים בלי גט. הרגע שהיא אמרה, והוא אומר, אני קידשתי אותה רק על הסמכות הזאת, והיא אמרה עליו שהיא עשירה, כזה מצב הקידושים בטלים. עכשיו המשנה עוברת לציור אחר. הציור, עד עכשיו דיברנו על הציור, זה נקרא דברים שבלב אינם דברים. המשנה עכשיו עוברת לדבר על נושא שנקרא דבר שלא בא לעולם. מה זה הדבר שלא בא לעולם? מאוד מאוד מעניין הציבור הזה, והמשנה מביאה פה כמה דוגמאות. דוגמה אחת אומרת, אנחנו יודעים בגוי, בגויה, קידושים לא תופסים. מגיע גוי, אומר לאישה ישראלית, תקשיבי טוב, אני יודע שאני לא יכול לקדש אותך כי את יהודיה, ואני גוי עכשיו, אבל מצד שני אני מאוד רוצה אותך, אז מה הוא אומר? הוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, הוא נותן לה עכשיו כבר שווה פרוטה מקדש אותה, והוא אומר, שהקידושים האלו יחולו לאחר שיתגייר. עכשיו, כרגע הוא עדיין גוי. זה נקרא דבר שלא בא לעולם. אז זו הדוגמה הראשונה שהמשנה הולכת להגיד, שום דבר, אין פה שום קידושים. אחרי שהוא יתגייר והיא תהיה עדיין פלויה, אז הוא יכול לקדש אותה מחדש. אותו דבר, אותו רעיון, רק מי הגויה פה? היא. או שביהודי מגיע לגויה, והוא אומר, רק מקודשת לי לאחר שתתגיירי. אז פה אותו דבר, דבר שלא בא לעולם, והקידושים לא תופסים. אותו דבר, אנחנו יודעים שעבד כנעני, גם קידושים לא תופסים. אז מגיע עבד כנעני מקדש בת ישראל ואומר לה, לאחר שישתחרר, שהקידושים האלו יחולו, או שהפוך, מגיע יהודי מקדש שפחה כנענית ואומר לה שהקידושים האלו יחולו, שאני נותן לך עכשיו, לאחר שתשתחררי, גם דבר שלא בא לעולם, כי כרגע אתה עבד, כרגע היא שפחה, אז אפס אפסי. מגיע המשנה אומר דוגמה מפחידה. מה זה הדוגמה מפחידה? בן אדם, כנראה האישה הזאת נמצאת עכשיו ב... את חולים מבעלה במצב קריטי, אפילו המפרשים אומרים, אפילו גוסס, שיש פה את הרוב גוססים למיטה, והיא יודעת, והבן אדם הזה מאוד אוהב את האישה הזאת, והם כבר כנראה זה, והבן אדם רוצה שהאישה הזאת לא תהיה דקה אלמנה, או שלא יודע אם סיכום, הוא מגיע לאישה שבעלה עדיין חי, ואומר לאישה, תקשיב, אני כבר מקדש אותך עכשיו, לאחר שימות בעלך. זאת אומרת, איך שיש לי יציאת נשמה, התקמה מהשבעה, אני כבר בעלך. יש דבר כזה או לא? אין דבר כזה. למה? כי הרגע שהוא אמר לה את זה, כשבעלה חי ויש את איש, זה דבר שלא בא לעולם, אתה לא יכול לתת עכשיו קידושין לאחר שימות בעלך. אותו דבר דוגמה, לאחר שתמות אחותך. בן אדם רואה את גיסתו, מסכנה בבית חולים גם כן, מצב קשה עם בעלה. עכשיו, אחות אשתו אנחנו יודעים, מתי היא אסורה?
חיים.
רק כשאשתו חיה. אחרי שאשתו נפטרה, אין שום בעיה מאחות אשתו. עכשיו, אשתו מצב קשה, והוא כבר רוצה להתחתן עם אחותה, אז הוא מגיע לאחותה ואומר, אני הרי את מקודשת לאחר שתמות אחותך, כאילו שזה אשתו. עכשיו, אחות אשתו זה הערבה היחידה, רבי הרצל, זה הערבה היחידה שאחרי שהאישה כבר לא פה, אז הערבה הזאת הופכת להיות מותר. אז בכזה מצב אנחנו אומרים גם כן, הרגע שעכשיו אחותם חיה, אישה חיה, אז הדבר שלא בא לעולם, והקידושים לא חיים. מה עם הדוגמה הזאת? יש עוד דוגמה אחד, לאחר שיחלוץ לחיבמך. מה זה לאחר שיחלוץ לחיבמך? אישה נפטרה בלי ילדים, אז מה הדין? לפני שהיא יכולה להתחתן לשוק, אז מה היא צריכה? ייבום או חליצה, מגיע מישהו זר, אומר, אני נותן לך עכשיו כבר קידושים, שהקידושים האלו יחולו רבע שנייה אחרי שהיבם ייתן לך חליצה. עכשיו, מה הבעיה פה? כל הבעיות הקודמות זה גוי, אין קידושין או שרווה, אבל פה אנחנו יודעים שיש שיטות שאומרת שיבמה תופס באיסור לאו, זה רק לא תהיה שתמת החוצה לאיש זר.
מה?
זה לאו. קידושין תופסים
בחיוב. זה לא קיים בעולם, מה נעשה?
מה?
זה לא קיים בעולם עדיין.
אבל הקידושין תופסים בחיוב.
נכון, הקידושין תופסים, אז מה?
הבנת את השאלה, מי שואל את השאלה? אם זה לא שאלה, אז רש"י, הסתכל רש"י דיבור המתחיל, רש"י אומר את זה כזה בבלי, רש"י דיבור המתחיל לאחר שיחלוץ לחיבמך. אז אומר רש"י, כסבר איתנה, התנה של המשנה סובר, שאין קידושין תופסים ביבמה לשוק. אני לא בטוח שזה שיטת רבי עקיבא, יש במסכת עמוד שיטה, אפילו זה לא קשור רבי עקיבא, ששם כתוב לא תהיה אשת תמת החוצה לאיש זר. אני לא זוכר, יכול להיות שזה רבי עקיבא, שהוא בצחר סובר שאין קידושין תופסים בחיובי לוי, אבל חוץ מזה נראה לי שיטה ביבמות, יכול להיות שזה רבי עקיבא באמת, שהוא אומר לא תהיה, שלא תתפוס בכלל הוויה. שלמרות שבדרך כלל בחיובי לוי אמור לתפוס, אבל אומרים לא תהיה, ככה יש תנא ביבמות, אז באמת התנא של המשנה פה על הדוגמה האחרונה, חייבים להגיד שהוא סובר שהקידושין לא תופסים פה במקרה הזה. אז בקיצור, בכל הציורים האלו אינה מקודשת. למה אינה מקודשת? כי אנחנו יודעים שבעל הולך להתחתן עם אישה, זה סוג שזה קניין, זה לא סוג של קניין, זה קניין. אז מה זה קניין? קניין חייב להיות שהקונה ומה שאתה הולך לקנות בעולם. פה כשאתה הולך לקדש אישה שכרגע אין סיכוי שתקדש אותה, היא אשת איש, היא עדיין גויה, או שבכל הדוגמאות שנתנו במשנה, ודבר שלא בא לעולם, אף שום דבר לא יכול לחול. כשתתגייר, או שהיא תהיה אלמנה, או שהיא כבר תקבל חליצה, או שאשתו תיפטר, ואז בכזה מצב תתחיל לעשות קידושים מחדש, והקידושים לא חלו. יש משהו מאוד מעניין, כשהתכנים אצל האשכנזים משלמים טוב. אם אתה עושה שידוך אצל האשכנזים, אתה מקבל $1,000 מכל צד. אז יש תשובה כזה מעניינת, רבי יצחי. כתבתי את זה לעצמי, זה הבן של הקורבן נתנאל. יש לו ספר תשובות, הוא ככה שואל, הוא אומר, מגיע שטחן, הציע שידוך, הוא רואה בבית חולים שאישה אחת צריכה להיות כל דקה, הרופאים אומרים זה גוסס, כל דקה אמורה להיות אלמנה. מגיע שטחן, אומר, תקשיב, איך שבעזרת השם הוא ילך, תירגעי, יש לי כבר הצעה ממש מוכנה, ובשביל להציע לך את השידוך הזה. טוב, בסוף באמת האישה התאלמנה, קמה מהשיבה. עכשיו, עד, מגיע שטחן אחר, מציע את אותו שידוך, והשידוך נהיה. אז יש שם השאלה, מי אמור לקבל את הדמי שטחנות? לכאורה, השטחן הראשון, הוא הציע את זה. אבל מתי הוא הציע את זה? כשהייתה עדיין אשת איש. ובאמת, ככה היה מקרה ש... אז מגיע אח של הקורבן נתנאל מדייק מהמשנה פה, שהשני צריך לקבל את הדמי שטחנות. למה הוא אומר את זה פה, מהמשנה פה? שאנחנו רואים פה במשנה, מה כתוב פה, לאחר שימות בעלך, או לאחר שתמות אחותך, מה אנחנו רואים? שהקידושים האלו, כלום. דבר שלא בא לעולם, אותו דבר פה. אומר שאתה הולך להציע, אפילו אז פה הוא כותב את המילה, אפילו שרוב גוססים למיטה, ולכאורה 99.9 מתים הוא במדרגה גוסס שהיא תהיה אלמנה, בגלל שהוא הציע את זה, רק כשזה עוד היה אקטואלי, אז אנחנו לא מתייחסים להצעה הזאת, ואם ההוא הגיע מיד אחרי השבעה תפס את השדור, הוא אמור לקבל את כל הכסף. ככה אח של הקורבן נתנאל כותב. חוץ מזה יש ספר תשובות חוות יאיר, גם כתוב אצלי פה, שציינתי את זה, שהיה כזאת, אני כותב את זה כזה בראשי קיצור, זה יותר מפחיד. היה איזה מישהי שאשתו לא הייתה בריאה. הוא הגיע לשאול את החבות יאיר, הוא יכול כבר לעשות איזה קידושין. אם יכול לעשות כבר קידושין מחיים, כי הוא היה בטוח שזה, אז הוא אומר, החבות הנה כותב שמה שתשובה חריפה יחד אותו בכעס, הוא אומר, אל תבוא עם כאלו עיצות, עם כאלו קומבינות, כמה חששות ואיסורים יכול לצאת. בקיצור, כשהבן אדם לא אקטואלי, אל תתחפש לי פה עכשיו פתרונות לעשות כבר קידושין לפני זה, על מנת. בקיצור, ככה רואים מהמשנה, ואנחנו ממשיכים את השלב השלישי במשנה. אומר את המשנה, וכן אומר לחברו, בן אדם אומר לחבר שלו, אם ילדה אשתך נקבה, אם בעזרת השם אשתך תילד בסוף נקבה והוא זכר, הוא רוצה להתחתן, אז הרי זו, אומר, הבת הזאת תהיה מקודשת לי. הוא כנראה נותן כסף לאבא, הרי בת קטנה אבא מקבל את הכסף לקידושין, אז מה הלכה רבי דוד? אינה מקודשת, למה אינה מקודשת? כי הבת לא בעולם. לפי רוב הגרסאות לא גורסים פה את הזה, אבל נגיד כי הרמב״ם כן גורס את זה להלכה. אז אפשר להגיד את ההמשך של המשנה, גם נראה את זה בגמרא אחר כך. אומרת המשנה, אבל אם הייתה אשת חברו מעוברת, וצריכים להדגיש שבשעת הקידושין כבר עברו 3 חודשים מהייבור, והוא קר וברא, אז ידוע שיש עובר, אז פה דבריו קיימים, ולכן אם באמת ילדה נקבה, אז היא באמת כן מקודשת. בקיצור, יש פה פלפול באחרונים, רבי עקיבא איגר, ומגיד משנה, מתי הקידושים האלו יחול? רק כשהיא תילד, אפילו עוד בהיריון. אז זה כבר פלפול אחר. אבל על כל פנים, הרמב״ם כן נראה לי לוקח את זה להלכה, אז אמרתי את הגרסה הזאת. אז על כל פנים, מה ראינו פה רבי צחי? ראינו פה 2 דברים במשנה. דבר ראשון ראינו במשנה בנושא דבר שבלב. דבר שבלב אינם דברים. מה שאתה חשבת כל זמן שלא סיכמו איתך את זה מפורש הילדה, לשום דבר לא, ומה שחשבת, קידושין חלו. אחר כך ראינו שכשאתה הולך נותן קידושין במצב שזה לא בא לעולם, ואתה אומר שזה יחול אז כשבא לעולם, אם היה קידושין בשעת שזה לא בא לעולם, אז הקידושין לא חלו. עכשיו הגמרא מביאה נידון שדומה למשנה בהלכות תרומה. כולם יודעים את ההלכה לגבי תרומות ומעשרות, שכתוב בתורה, ראשית דגנך תירושך ויצריך, חייב תרומות ומעשרות. כל מה שלא בא את התרומות ומעשרות, זה טבל. אז לומדים מהמילה דגנך, מה הכוונה דגנך? דגנך הכוונה שרק פירות שזה כבר שלך, זאת אומרת שזה כבר נתלש מהקרקע, רק אז זה חייב בתרומות ומעשרות. אבל כל זמן שזה עדיין עוד לא דגנך, זה עדיין מחובר לקרקע, זה לא חייב בתרומה. אז לכן, אם הלכת, הפרשת תרומה מן התלוש, והלכת, הפרשת את זה על המחובר לקרקע, לקחת תרומה תלושה, שהוא חייב, והלכת, הפרשת את זה על מחובר לקרקע, אז מה יוצא? יוצא פה שמה שהפרשת זה כאילו אפס, אז יוצא שזה כאילו ליד הכהן יש טבל, וכמו שרשי אומר, כמובן אתה תצטרך ללכת לעשות עוד פעם תרומות ומעשרות על המחובר, אחרי שתתלוש את זה. תסתכל, רשי דיבור המתחיל מחובר, אני אגיד את זה מהר מה שאמרתי בעל פה, אינו חייב בתרומה דראשית גנך כסיב, מידי דמדגן שנאסף בקרי, רק זה חייב בתרומות ומעשרות. אי לכך, לא חל שם תרומה לתלוש שהופרש עליו, ועד כדי כך, וטבל הוא ביד כהן. והחום יתרום עליה, על זה שהכהן קיבל כאילו תרומה, זה לא תרומה. כל הזמן, אם זה לא תרומה, זה טבל. הבנת? אז הכהן קיבל פה משהו לא תרומה, זה נשאר טבל. אז אם כך, ויכול לתרום עליה ממקום אחר, וכל המחובר, כאילו הכל נשאר חולין, כל מה שהוא קיבל זה חולין, והמחובר שהופרש עליו לא נתקן, כשיתלוש צריך לתרום. אז בקיצור, יש משנה במסכת תרומות, כתוב במשנה במסכת תרומות ננתם, אומרת הגמרא בפנים, אין תורמין מן התלוש על המחובר. זה מה שאמרנו עכשיו בעל פה, רואים איזה משנה מפורשת במסכת תרומות פרק א' משנה ה'. ואם תרם, אין תרומתו תרומה אפילו בדיעבד, וכמו שרש"י מוסיף כמובן, אחרי שזה יתלש, אתה תצטרך עוד פעם לתרום תרומות ומעשרות.
למה לא כדי גם את המקרה הפוך?
מה?
למה המשנה לא אומרת גם את המקרה הפוך? אם תרם מהמחובר לתלוש?
מי אומר שאין שם? יש שם משניות כאלו. עכשיו כרגע זה, יש כנראה שם משניות כאלו שאתה אומר. אז על כל פנים מגיעה הגמרא ושואלת, בואי מיני רב אסי מרבי יוחנן, מהי הדין בצורה שיש לבן אדם פירות תלושים ופירות מחוברים? יש לו גם וגם. והמה, מה הוא אומר? הוא אומר, פירות ארוגה זו תלושים, הפירות ארוגה הזאת שזה תלוש, הוא אומר, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו שזה מחוברים. או שהוא אומר, פירות ארוגה זו מחוברים, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו ארוגה אחרת שזה תלושים. אבל מה הוא מדגיש פה? פה הוא מוסיף פה משהו שלא למדנו. עד עכשיו ראינו במשנה שנותן את הקידושין. לא, בעצם זה כמו המשנה. ומה הוא מסיף? סליחה, מה זה אחרת פה מהמשנה שמסכת תרומות, לא מהמשנה אצלנו, מסכת קידושין? עוד פעם, הוא אומר, פירות ארוגה זו, יש לו גם פירות תלושים וגם פירות מחוברים. הוא אומר, פירות ארוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות ארוגה זו מחוברים. או שאומר דוגמה, פירות ארוגה זו מחוברים יהיו תרומה על פירות ארוגה זו, וזה רציתי להדגיש תלושים. אבל מתי התרומה יחולו, מוסיף פה? לכשיתלשו. אמרנו במשנה, אם אתה לא אומר את המילה לכשיתלשו, אז ברור שזה כאילו לא עשית כלום. הפירות בידיים של הכהן נשאר תבל, ומה שמחובר אחרי שזה יתעלה שצריך לעשות את זה מחדש תורות ומעשה. אבל פה הוא מגיע והוא אומר, יש לו גם וגם, והוא אומר שהפירות האלו יהיו תרומה לפירות ארוגה תלושים, והתרומה הזאת תתחו לו מתי? לכשיתלשו, שהפירות המחוברים יתלשו. ומה היה בסוף כמובן? ונתלשו. אז מה הוא? אז האם אני אומר לאחר שנתלשו הפירות חלו תרומה למפרע, כי זה מה שאמרת בפה שאחרי שהיא... או שאני אומר לו, כי בשעת ההפרשה זה היה דבר שלא בא לעולם, כרגע זה היה מחובר, מחובר, אתה לא יכול לעשות תרומות זה מהסוף, אז אם ככה כל דבר שלא בא לעולם, אז זה לא תרומה. בקיצור, השאלה שלנו זה פה, האם בתרומה פה בסיפור הזה זה כמו מקדיש דבר שלא בא לעולם, שההקדש לא אוכל, הקידושי לא אוכל, או שפה זה משהו אחר. אמר לי, אז רבי יוחנן אמר לרבי אסי, שבציור כזה זה אחרת ממקדיש דבר שלא בא לעולם. בציור כזה כן הדברים שלו יהיו קיימים, ואז כשהתעלשו באמת, יתקיים מה שהוא אמר, וזה באמת יהיה תרומה. ולמה? אז הוא מסביר מאוד מאוד יפה. הוא אומר, כל דבר שלא בא לעולם, מה זה אומר דבר שלא בא לעולם? שאני גם לא, זה לא בידיים שלי. השם ישמור בדוגמאות שנתנו במשנה 120 שכל היהודים יחיו. הוא אומר שם על אחר שירו את החוטא. בן אדם יודע מתי הרגע? אף אחד לא יודע. אז אתה עכשיו מגיע ואתה מדומיין שאתה הולך להיות מחר, אתה מגיע, אתה חושב שהולך להיות עוד כמה דקות, אתה מגיע עכשיו. דבר שלא בא לעולם, אותו דבר, אותו דבר.
למה שהתגייר, אני תמיד בי.
אבל אז בוא נלך לכל הדוגמאות, חוץ מהדוגמה שאתה אמרת, זה הגמרא תשאל, אבל בדוגמאות אחרות, מה שאין כפה בתרומות ומעשרות זה אחרת. למה? כי אתה בידיים שלך ללכת עכשיו לתלוש את זה ולעשות תרומות ומעשרות. אז פה הגמרא, רבי יוחנן אומר לרבי אסי, כזה דבר שלא בא לעולם, שיש לך בידיים שלך לעשות את, לתקן את החיסרון, אז זה כבר בסדר. איך הוא אומר את זה בגמרא? אמר לי, כל שבידו, כל דבר שאתה יכול לעשות את זה, אפילו מדי עוד לא נעשה, כי כרגע זה נקרא לא בא לעולם, לאו כמחוסר מעשה דמה, אבל אותו דבר פה בתרומה, אפילו שהפירות עכשיו היו מחוברים בשעת ההפרשה, רדיאל שאתה ברגע יכול ללכת לתלוש את זה, הוא הולך בדיוק דקה, לתלוש את זה דקה, וללכת לעשות תרומות ומעשרות, אז אפילו לפני שנתלש בפועל, אז אחי שיתלש, ההפרשה תחול, לפני שיתלש, לא, אחי שיתלש, כמו שאמרת, לכי שיתלשו, אז ההפרשה תחול. עכשיו ברוך שכיוונת, מגיע הרב אסי, שואל רבי יוחנן מהמשנה שלנו, ראינו פה במסכת קידושין רשימה שלמה של דוגמאות שבן אדם מקדש אישה שזה עוד לא אקטואלי, לא בא לעולם, אז אמרנו הקידושין לא חלו. אחד מהדוגמאות נתנו דבר שאתה יכול להחליט לבד, ואם כל זה, זה היה הדוגמה הראשונה שהמשנה נתנה, מה? או הבעל גוי, או שהאישה גויה והצד השני יהודים, לא, בוא נגיד הבעל גוי. בעל גוי מגיע לבת ישראל ואומר, הרי את מקודשת לאחר שהתגייר. מה כתוב במשנה? הקידושין לא חלו. למה? כי זה לא דבר שאומר, הרגע אתה גוי, לכאורה. למה? להתגייר כמה זמן זה עורך? לא מלא. זאת אומרת, אתה יכול להחליט. לא, התכוונתי להגיד לא בקטע של זמן. זה בידיים שלך. אתה יכול ללכת לתקן את זה, זה לא משהו של... אז אם ככה, זה הגדרה פה זה לא בזמן, בדקה או שעה. הזמן פה זה נקרא כל שבידו. אז בגיור, לכאורה אתה יכול ללכת לרבנות, אתה יכול להגיד, אני רוצה להעביר את התאריך הגיור. אז לכאורה, למה פה אני גם, למה בגיור אני אומר, שלמרות שזה בידו לתקן, אני אומר שהקידושין לא חלו. ככה רבי יוחנן...
אבל לא יכול להשגר לבד, הוא צריך ש...
יפה מאוד, ברוך שכיוונת לצירוץ, הרי אתם הגמרא, יפה מאוד. הגמרא אומרת את זה ממש ככה. אומרת הגמרא, ברוך שכיוונת, אתה רואה אשריך, אתי ואי. למדנו במשנה שלנו, שהוא לרבי אסי, על התירוץ של רבי יוחנן, שענה לרבי אסי, למדנו, בן אדם גוי, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שיתגייר. או הפוך, יהודי אומר לגויה, לאחר שתתגיירי. אותו דבר, הבאנו דוגמה, עבד שמקדש ישראלית ואומר לאחר שישתחרר, כן, עבד כנעני, או שהפוך, יהודי מקדש יפחה כנענית לאחר שתשתחררי. מביא פה את כל המשנה שלמדנו, אשת איש, מגיע מקדש אשת איש ואומר לה לאחר שימות בעלך. או שמקדש את הגיסתו, אחות אשתו, ואומר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שתמות אחותך. אותו דבר מקדש יבמה, ואומר לה, לאחר שיחלוץ לך יבמך. וכל הדברים האלו אומרת, המשנה אינה מקודשת. זאת אומרת, המשנה, בשלמה כולו, לרוב הציורים שלמדו במשנה. אז אנחנו מבינים, לא בידו, כמו שאמרנו, עבד והשפחה, הם לא יכולים להחליט להשתחרר לבד. האישה לא יכולה להרוג את בעלה. ללכת עכשיו
שם. למה אתה מניק לרוב?
מה?
למה אתה משבט שפחה? אני האדון, יש לי שפחה. ואני אומר לה, אני מקדש אותך, ואחר שאני אשחרר אותך. מה,
זה
לא בידי?
זה לא דומה שהמשנה נותנת.
אני יכול להגיד כזה דבר.
זה בסדר, אבל המשנה נותנת פה דוגמה שמגיע בן אדם זר מגיע.
מי אמר לך שזה זר?
המשנה לא מדברת.
איפה כתוב שזה זר?
המשנה לא מחלקת, איפה כתוב אדון?
אני יכול, איפה כתוב שלו? איפה כתוב שלו?
המשנה לא,
איפה כתוב שלו?
מה לי ישר?
לא על הכל, לא על כל המקרה.
לא, רבי דוד, זה בסדר. המשנה מדברת פה על כל ציור, לא מדברים פה על זה. מור אחד ועדינו, נהיה לי מלך אוהלם שעה קודם בבורא.
זה כל הציור, זאת אומרת, זה גם הציור שלי שיכול להיות.
בסדר, אבל זה כבר, הקושייה על המשנה זה כבר לא מזה. זה כל מה, המשלם הכול, לא בידו. אבל הדוגמה הראשונה במקרה זה הראשון, אלא גר, כן, גר, גוי הלך קידש אישה ואמר לה שהקידושי יחולו לאחר שהתגר לכאורה ובידו. זה תלוי רק ברצון שלו, גיור זה רק ברצון. אז אם ככה, הקידושים יכולים לחול מיד אחרי שהתגייר. מה התירוץ כמו שרבי צחי חיווה? מתרצת הגמרא, גר נמי לאו בידו. גם הגיור של הגוי לא תלוי רק בדעתו. יש עוד אנשים. למה? רבי צחי, אמר רבי ברבא, אמר רבי יוחנן, אנחנו עוברים לסמך בית, עמוד שני. גר צריך שלושה, אמרנו לסמך בית עמוד בית, שורה ראשונה, שגר צריך שלושה. מה זה שלושה? סתכלו רשי הראשון בעמוד. אומר רשי, צריך שלושה ישראלים שנזקקים לו להדבילו, או להודיע מקצת מצוות קלות וחמורות, כי דמר בלמוד שם ראינו את כל הבעריכות, תהליך של גיור זה לא תהליך של יום, וזה גם לא תלוי רק בדעתו, כי יש שלושה דיינים. ויכול להיות שלא יסכימו, יכול להיות שיגידו בבקשה, אתה לא מתאים לזה. יכול להיות שבכל התהליך. מה היא טעמה? מה הסיבה שבגר צריך שלושה דיינים? כי כתוב שם בתורה, בתחילת הפסוק, כתוב יש לכם את הפסוק בתורה אור השלם א', משפט אחד יהיה לכם כגר, כגר כאזרח יהיה, כי אני השם אלוקיכם. אז לומדים מפה משפט כתיב בי. מה זה משפט כתיב בי? אז שזה כמו דין, כמו אם אנחנו יודעים משפט אין פחות משלושה דיינים, אז גם בגרות שכתוב שם את המילה משפט, משפט אחד יהיה לכם כגר, שגם גרות צריך שלו יהיה שלושה דיינים. אז בגלל שצריך שלושה דיינים, הגרות לא תלוי בידיים שלו. מי אמר די מזדקי כוליין את לסה?
שאלה שלי, זה בדיוק מי שכתוב.
אז לכן, לא זה השאלה שלך, זה שאלה אחרת. זה שאלה לא מהמשנה, זה שאלה, ראיתי את השאלה הזאת, היא שאלה משהו אחר. אז הכל פנים, עכשיו תוספות, עכשיו תוספות סתם, רציתי לומר את כל התוספות, ולא כזה, לא, התוספות רק אומר שמה שצריך שלושה תוספות נשאר פה, תראה, אפשר ללמוד את הקטע הראשון, נראה דווקא בקבלת מצוות עודה בעינן שלושה. אבל בתבילה, בחצגיה, אם כבר קיבל עליו המצוות, רק תוספות שואל, ואז הוא נשאר עם שלו. זאת אומרת, מה שצריך שלוש זה בשביל לקבל את המצוות, למקווה כבר והכל זה כבר מספיק אחד. אבל כל פנים, מה שתראית, עכשיו מגיע הגמרא, מקשה ככה. זאת אומרת, רבי יוחנן הגיע פה עם חידוש, שכל דבר שאתה יכול לתקן, זה לא נקרא מחוסר מעשה. אם ככה, מסכיף לרבי אבא אמר, אלא מה אתה, לפי שיטת רבי יוחנן, מה יהיה הדין כזה דבר? הנותן פרוטה לשפחתו. בן אדם נותן פרוטה לשפחתו. בסדר, ולא במשנה. בסדר, ראיתי את זה למה. אבל אתה שאלת על המשנה. במשנה ברשימה, הדיוק היחיד זה גר. זה ראיתי, בסדר. זה מה שלמד, זה גם ראיתי את זה. זה לא, לא חידש. אז אלא מה אתה נותן פרוטה לשפחתו. ואמר, הרי את מקודשת לי לאחר שאשחריך. ראיתי את זה, למדת, חנתי את זה. אז אך חינה מדעה וקידושים. מה אתה אומר פה? מה אתה יכול לתרץ לי פה?
זה תלוי בי.
שבנושא של שפחה כנענית, אז אם זה האדון בעצמו, הוא יכול לשחרר. אז אם הוא ילך אליה לפני שהוא שחרר אותה ויגיד, הרי אני נותן לך עכשיו כפרוטה, שאיך שאני משחרר אותך, הקידושים יחולו. לפי הסיפור של רבי יוחנן, מה אמור להיות? עכשיו, לשחרר, אתה יכול לשחרר לבד?
כן.
מה כן?
טוב, לכתוב כתב שחרור.
רבי צחי, לשחרר שפחה כנענית, אתה לא צריך שלוש דיינים? האדון באמת יכול לשחרר שתיים, אבל לא צריך לזה עוד שלוש? למה הגמרא לא יכולה לתרץ כמו מקודם שגם פה?
אני מצליח שלוש.
מסתכל תוספות דיבור המתחיל. אז זה מחלוקת. מסתכל תוספות דיבור המתחיל, אלא מה אתה נותן פרוטה לשפחתו. מה אתה אומר?
שתיים
לימידים, לא? אז נראה, זה מחלוקת. באמת יש שיטה כזאת שאומר שגם פה צריך שלושה. התוספות אומר שפה הקושיה לפי השיטה במסכת יממות, שבאמת לא צריך שום דבר. כאילו, שתיים לימידים כמו צריך. אז תסתכל תוספות דיבור המתחיל השני, אלא מה אתה? אומר תוספות תמה. המים לא משנה נמי אחא, מי אמר זה מזדקק לקלאסה כדי משנה לאל, ואם כן, אינו בידו. אומר תוספות, יש לתרד את הסוגיה הזאת שאנחנו שואלים, אסר כמאן דאמר ביבמות, שעבד אין חייב בקבלת מצוות לאחר שחרור, לפי שהיה חייב קודם שחרור במצוות אישה. מה הוא אומר פה תוספות? תוספות אומרת, כמו שכתוב מסכת יבמות, שעבד זה אחר מגוי. גוי, לפני שהוא התגייר, הוא אפס, הוא פטור מכל המצוות. לכן אני אומר, בשביל להכניס אותו לקבלת מצוות, הוא חייב לפחות שלוש דיינים. עבד כנעני ושפחה כנענית, זה אותו דבר, הם לפני זה חייבים במצוות כאישה. אז בשביל זה, להכניס אותו עכשיו להיות במצוות כגבר, חייב הכל, לא צריך שלושה. ככה שיטה מסכת יבמות. לפי שהיה חייב קודם שחרור במצוות אישה, אם כן בשעת קניינו, עבר מדבילים אותו כדי לקבל המצוות, התבילה זה לאחר שחרור, אין התבילת גר, והי לא בועה שלושה, התבילה בכלל לא צריך שלושה אפילו בגר. אז בשביל לקבל מצוות בשפחה כנענית, כפי השיטה במסכת יבמות, אז הסוגיה הזאת הולכת כמו השיטה הזאת. אז אם ככה שואלת הגמרא, ואנחנו יודעים באמת את ההלכה, שמי שנותן פרוטה לשפחה, האדון נותן פרוטה לשפחה שלו, אז זה לא תופס. אז מה רבי יוחנן, לכאורה זה כמו בא לעולה. תרץ את הגמרא, זה אחרת. זה אחרת ממה? זה אחרת כמו מתרומה, שאמרנו בתרומה, אתה יכול ללכת עכשיו לקחת את התבל הזה לתקן, זה אחרת פה, למה? כי זה שתי דברים אחרים. אותו אישה, שאם שפחה כנענית, הרגע שהיא נכנסת לכלל יהדות, אחרי השחרור, זה דבר חדש בא לעולם. זה לא כמו שאני אומר, שלחת ותיקנת את הטבל, עשית אותו מטבל לבסדר. פה אתה לוקח את האישה, לפני זה נקראת בהמה, ועכשיו הופכת להיות יהודיה. זה שתי דברים אחרים.
זה לא
בדיוק כך. ככה הגמרא אומרת.
יש עוד שאלה?
מה?
הרי האישה הזאת היא לא יש לה מצוות כמו אישה?
כן, אבל עדיין היא נכנסת בהמה? למשפחה כבהמה.
זה נקרא בהמה, למרות שממש כמו אישה.
הרשב"א מביא לי פה את הגמרא שנראה בהמשך, אתם מכירים את זה כבר מגמרות אחרות, שאיפה נאמר על מושג הזה שעם הדומה לחמור, איפה?
על עבדים
כנעניים. לא, אבל זה לא נאמר על גויים. זה נאמר בדיוק על ציור כזה, עבדים כנעניים, כך אומר רשב"א. שכתוב שם הפסוק שהוא לכם פה עם החמור, על מה זה נאמר? על עבד. ועליהם נאמר את עם הדומה לחמור, אז אם ככה, בדיוק זה נאמר. ההפך, הוא מביא לפה בהערות פה, שאנחנו צריכים להתפלפל עם הסברה הזאת של בהמה שייך גם בגוי. אבל בעבדים זה בדיוק הסטיגמה. זאת אומרת, בעבד אפילו שומע מצוות כאישה, יש לו סטיגמה של בהמה. אז אומרת הגמרא, אחי, אשתא, אתה מדמה לי פה את הדבר הזה לבעל העולם, מה פתאום? אתם לגבי שפחה כנענית ניכרה לפני שהשתחררה והייתה עדיין שפחה, היא הייתה כמו בהמה, בהמה. ואשתא עכשיו אחרי שהשתחררה, יש פה בריאה חדשה, דעת אחרת. אז אם כך, אפילו שאומר רבי יוחנן כל שבידו לאו כמחוסר מעשה, פה, בגלל אפילו שהדבר בידו, זה כן מחוסר מעשה, כי זה דבר שלא בא לעולם, אז פה הקידושים לא יכולים לחול. מגיע הגמרא ושואלת, ואלה אדם הרבי יושעיה, רבי יושעיה אומר ככה, נותן פרוטה לאשתו, ואמר לה, הוא אומר לאשתו, הרי את מקודשת לי, לאחר שהגרשה, אתה יודע מתי יכול להיות המקרה הזה? אני מכיר עם בן אדם שעשה את זה, סיפרתי לכם כבר. יש אנשים שיש מקרה שאף יהודי לא ידע מזה, אבל יש אנשים שאם אין להם ילדים אחרי 10 שנים יש מצווה להתגרש. אבל יש גם סגולה שאם אתה מגרש ואתה מחזיר את הגרושה, זה סגולה גם לילדים. אז אני מכיר אחד שעשה את הסגולה הזאת, חי עם אשתו 10 שנים בלי ילדים, עשה, גירש אותה, החזיר את גרושתו, חי עוד 10 שנים, מעשה אחרי 20 שנה התגרש, ואחרי 20 שנה הוא התגרש כי לא יכלה, והוא הביא לרבן 8 ילדים. היה ניצול שואה, לא משנה, עכשיו סיפרתי לכם גם פעם מי זה היה. טוב, אז על כל פנים, בן אדם כזה, בוא נגיד, עושה את זה, תגיע כזה רק לסגולה. בדיוק חשבתי, מה זה הגמרא, זה בדיוק מתאים. אז הוא מגיע אליה, הוא לא רוצה שנעשות תהליך של חתונה, הוא אומר, הרי את מקודשת לי כבר לפני הגט, היא בלחץ, אולי הוא לא יחזיר אותה. אז הוא אומר לה, עכשיו כשהיא בפעם הראשונה מקודשת אליו הכל, הרי את מקודשת לי לאחר שגרשי.
רגע, אבל כאן הוא לא היה נשוי איתה. כמה דבר שלא המקרה כמו שאתה דיברת.
אתה נותן פרוטה
לאשתו. מה זה לאחר שהגרשה?
לאשתו?
לאשתו כסכם. אתה נותן פרוטה לאשתו, לאשתו, ואמר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שהגרשייך. אז פה ההלכה הוא, שאחרי שהוא גירש אותה, כל זמן שהוא לא יקדש אותה, עוד פעם הקידושים שהוא נתן אז, כתוב מפורש אינה מקודשת. לכאורה למה? שואלת הגמרא, אך אינה מלפי רבי יוחנן, שאם זה בידו, אז מה? אז אפילו דבר שלא בא לעולם.
זה בידו, זה תלוי בה.
זה הגמרא מתרץ. אני אגיד לך את האמת, אני לא הבנתי מה אבי מינה, אולי אתה תענה לי, אני לא כל כך פה, הגעתי לפה כבר בזה, אז פה כבר לא הסתכלתי כזה בעיון מי פה באמצע. לכאורה מה אבי מינה? אבל לכל פנים הגמרא מבינה שלכאורה, אם זה דבר תלוי בידו, אז לכאורה, אז הדבר שלו בא לעולם חל. עכשיו פה, אתה מחליט אם תקדש אותה עוד פעם או לא. אז אם ככה, פה, אם זה דבר בידו, אפילו שלא בא לעולם, אז אם ככה, כשאתה אוחז לפני הגט ואתה רוצה להגיד לה מיד שאת מבוטחת, שאני מקדש אותך אוטומטי, דקה אחרי שהגרשייך, את אוטומטי יש את איש בחזרה. אז לכאורה, שואלת הגמרא, הקידושים האלו כן צריכים לחול, הבנת רבי הרצל? מדובר פה שהוא נותן לה קידושים על פעם שנייה לפני הגט, שהוא גירש אותה פעם ראשונה, הוא אומר לה, את מקודשת לי, שאחר שהגרשייך את אוטומטית תהיה מקודשת מהפרוטה שאני נותן לך עכשיו. אז הלכה הוא אומר, מה פתאום, אחרי שהוא גירש אותה הוא צריך לתת לה עוד פעם פרוטה, משהו נתן, זה דבר שלא בא להם. לכאורה, אם כל מה שבידו, אז אפילו דבר שלא בא לעולם תופס, פה, זה בידיים שלך להתחתן איתה או לא. אז אם ככה, פה, אפילו שזה לא בא לעולם, זה כן יכול לחול. תרץ את הגמרא שרבי דוד אמר, שפה זה לא בידיים שלך, כי אחרי שאתה גירשת אותה, אפילו שיכול להיות שדקה לפני זה מאוד אהבה אותך, אבל אחרי זה יכול להיות שתעשה חושבים, לא בא לי. בקידושין היא צריכה להסכים. בגירושין היא לא אמורה להסכים. בקידושין אין אישה מתקדשת רק מרצונה. אז יכול להיות שאחרי דקה שגירשת אותה, יכול להיות לא. אז אחרי זה כבר לא בידו, כי יש עוד דת, יש דת של האישה. תרץ את הגמרא, נהידי בידו לגרשה, לגרש אתה יכול, אבל בידו לקדשה, יכול להיות שהגמרא הבינה מה ומינה באמת, שכאילו, בגלל שהגירושין אתה יכול לעשות, אז אוטומטי, זאת אומרת הגמרא לא, אין בידו לקדשה, מה פתאום, למה? כי יכול להיות שהיא לא תרצה להתקדש לו, אז בגלל שהקידושין לא בידו, אז זה לא יכול לחול, ואז לכול העלמא רבי יוחנן גם יודע לרבי יושעיה, שהיא לא מקודשת. אנחנו ממשיכים הלאה. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, אז לפי זה יוצא, שאפילו, בוא נגיד בדוגמה הזאת, אמרנו את הדוגמה שיכול לקרוא את השם ישראל, אף אחד לא זה, זאת אומרת, לגרש הוא יכול, אבל זה כבר נחשב דבר שלא בא לעולם, כי לקדש בפעם השנייה, זה כבר לא תלוי רק בידיים שלך, זה גם בידיים שלה. אז אומרת הגמרא, לפי זה לסברה הזאת, תפשוט, אתה יכול לפשוט ספק דבוי רבו ישעיה. שראה איזה ספק יסתפק רבו ישעיה, שבן אדם מגיע, נותן שתי פרוטות לאישה. בן אדם מגיע, נותן שתי פרוטות, כמובן לאישה פנויה, לא לאשתו, לאישה רווקה. ובאחת שהוא נותן, אמר לה, התקדשי לי היום. הוא נותן לה כבר מוצא אותה, הוא אומר לו ככה, אחד, התקדשי לי היום, ובפרוטה השנייה שאני נותן לך, ובאחת אמר לה, התקדשי לי לאחר שהגרשי.
לא, משוגע לגמרי.
אז פה, השאלה שלנו, האם הקידושים השניים... אתה אומר שהאישה הזאת...
זה צרות לגמרי בעניין.
האישה הזאת הייתה צריכה ללכת להגיד, אני לא רוצה מכל טוב. אז השאלה שלנו, האם הקידושים השניים חלים או לא? אז לפי הצד שעכשיו אמרנו מפורש, כי הקידושים השניים זה לא בא לעולם, כי הוא לפני הגט. איי בידו, זה לא בידו, כי אחרי שהוא יגרש אותה, תגיד, אני לא רוצה לחיות איתך בשלום על ישראל, אז אם ככה, זה לא רק בידו. אז תפשוט מנה, אפשר לפשוט מהסברה שאמרנו עכשיו. זה לא הרבה קידושים, מדובר פה כמובן על הקידושים השניים. דוחה הגמרא, לא. עכשיו מאוד מעניין מה שהגמרא הולכת להגיד עכשיו. דילמה, יכול להיות שבציור כזה, שאתה בא מראש לאישה פנויה, אתה לא בא לאשתך. אתה בא מראש לאישה פנויה, ואתה נותן לה עכשיו שתי מטבעות, שתי פרוטות, ואתה אומר לה עכשיו מראש, עכשיו לעכשיו, והשני לאחר הקידושין, זה אחרת מאז שאתה בא לאשתך שהיא כבר מקודשת לך, ואתה אומר לה שתתקדשי אחרי הגט. מה הסיבה? דילמה, כי איך היא, זה לא ממש מיגו, אבל זה בסברה של מיגו. שמה? דילמה, שיכול להיות שפה זה כן יתפוס. למה? כי איך זה תפסה קידושין אשתה? אם הוא היה רוצה לקדש אותה עכשיו, הקידושים היו חלים עכשיו או לא?
מה?
אם היא רוצה עכשיו, עכשיו כרגע הוא יכול לקדש אותה?
למה? לקידושים השניים?
לא, לעכשיו.
לעכשיו בתקשיב.
למה? כי עכשיו היא פנויה, היא לא אשתך עכשיו, עכשיו היא פנויה. אז יש פה את הסברה שתפסינה מאותם קידושים מעכשיו, תו סינה מגם כנחר כנחר שתתגרש. וזה לא דומה, בוא נגמור את מה שפשד אחר כך תשעה, וזה לא דומה למי שנותן פרוטה לאשתו לקדש אותה לאחר שיגרש, שעכשיו עכשיו בפוטנציאל הוא לא יכול, כי עכשיו היא תפוסה, למרות שהיא תפוסה לא. אז זה בסברה, זה בסברה של מיגו, זה נקרא בסברה של מיגו, אבל אפשר להבין את זה, מה אמרנו, זה פשוט אפילו...
לא
כל
כך
מבינים את
זה,
בסדר.
לא, אבל אמרנו שהתקדשי מעכשיו לאחר 30 יום. זה נכון, יכול לתפוס.
כן, זה כאן בשתיים, כזה משהו אחר.
כן, אבל אמרנו שסברת רבי יוחנן.
מה אתה שואל? בן אדם מגיע ואומר, הרי את מקודשת לי לעכשיו, שיתפוס את הקידושין לאחר 30 יום, מה הבעיה? אין פה דבר שלא בא לעולם.
לא, הסברה של רבי יוחנן...
היא עכשיו פנויה, הוא מסעור.
הסברה של רבי יוחנן עם הלבנים, שכל אחד בא ומקדש, ואז היא תפוסה קצת
לזה. זה שיטת יחידה, שיטה רבי יוחנן, רבי יוחנן...
אז אולי זה גם פה ככה, כי היא קצת לא מעכשיו, והיא קצת גם...
לא, אין. הקידושים השניים כרגע בטוח לא חל. השאלה אם זה יחול אחרי הגירושים. אז אנחנו הסתכלנו שלפי הסברה של רבי יוחנן, גם זה לא אמור להתאים.
זה לא זאת, יש לך גירושים באמצע.
כי זה לא בידיים שכרגע שיש לך גירושים באמצע, בקידושים השניים יכולה לסרב לך, כי זה לא רק בידיים שלך. הולכת הגמרא להגיד שזה לא ממש אותו דבר. כשבאדם מגיע לאשתו שהיא עכשיו אשתו, הוא אומר לה, קחי עכשיו קידושים, שהקידושים האלו יחולו, אחרי שנגרש אותך אוטומטי, אחרי הגט אוטומטי, זה לא. למה? כי בפוטנציאל עכשיו, זה לא בא לעולם. כי עכשיו, תסתכל עכשיו, לא שאתה בעלה. כרגע אישה תפוסה או אישה פנויה. כרגע אישה תפוסה. אז רגע שאישה תפוסה, אז אף אחד עכשיו, אז מה שעכשיו, זה דבר שלא בא לעולם. זה בידו, זה לא בידו. למה? כי אמורה להחליט אחרי הגט. אבל פה, כשאתה הולך לאישה פנויה, ואתה נותן לה עכשיו שתי מדדות, עכשיו לעכשיו, אחד לעכשיו, והשני לאחר הגט, פה יכול להיות שהשני תופס טרמפ כאילו בספרה של מיגו עם הראשון. כי בגלל שעכשיו, כביכול, הוא יכל ללכת לקדש אותה, כן, כי היא פנויה, אז הרגע שתופס את זה, כבר תופס את זה. עוד פעם, זה לא יודע אם זה ההלכה. הגמרא אומרת, אתה לא יכול להשוות לי את זה.
זה לא תלוי בו, בכל מקרה, אי אפשר להגיד, זה תלוי בו לגמרי, זה לא אפשר להגיד כזה דבר.
לא, אבל אם...
יש עובדה שיש לך גירושים באמצע.
אבל כרגע, אם היא הייתה אומרת,
כרגע כן, אבל זה לא יעזור לך כלום.
טוב, אז על כל פנים, אנחנו מה שלמדנו מאיתן לפני שנמשיך, אנחנו למדנו את המשנה. המשנה אומרת הלכה שכולם מסכימים שדבר שלא בא לעולם, אין הקדש, אין קידושי ואין שום דבר. הגיע רבי יוחנן, תירץ לנו משנה במסכת תרומות וזה באמת מסתבר. הגיע רבי יוחנן, מה רבי יוחנן אומר? שמתי אני אומר דבר שלא בא לעולם, זה לא תופס שום דבר, משהו שלא בידו. אבל אם אתה יכול ללכת לתקן את זה, דוגמה. אתה יכול ללכת עכשיו דקה לחתוך את המחובה ולהפריש תרומות ולעשות אותו תלוש ולהפריש, אז לכן, אפילו שאתה הפרשת את זה כשאתה עדיין מחובה, הרגע שאתה אמרת לי כשתלשו, אז הרגע שאתה תולש, התרומה חלה למפריע כי זה בידו. זה החידוש שרבי יוחנן חידש. עכשיו הגמרא הולכת להביא ראיה מפורשת לרבי יוחנן. אומרת הגמרא ראיה מברייתא. תניא למדו בתוספתא במסכת תרומות, כתוב שם תניא כבתי דרבי יוחנן. מה כתוב בברייתא? אין תורמים מן התלוש על מחובה. ואם תרם, אין תרומתו תרומה, כמובן. כיצד? מה הדוגמה? אז אמרנו, באדם שיש לו שתי ארוגות, בארוגה אחד יש לו פירות מחוברים לקרקע, ארוגה שנייה יש לו פירות שכבר נתלשו. והבן אדם הזה מגיע ואמר, פירות ארוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות ארוגה זו מחוברת. כמו שהוא אומר הפוך, פירות ארוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושים, זה לא אמר כלום. למה הוא לא אמר כלום? כי דבר שלא בא, אין תורמין מן התלוש על המחובר, זה בדיוק הציור. אבל תראה מה זה, אבל אמר, אם הוא אמר שהתרומה יחולו לכשיתלשו, אז פה אפילו שהפרשת מהמחוברים על התלוש, או הפוך מהתלוש על המחובר, ונתנשו דברייך קיימים, ברייתא מפורשת בדיוק כמו רבי יוחנן, למה? כי בגלל שאתה יכול ללכת עכשיו לתלוש את זה, ואתה הדגשת, אתה לא מפריש את זה עכשיו ממחובר על תלוש. אתה הדגשת בפלא כשהתלשו, ואתה יכול ללכת לתלוש את זה? כן. אז זה יוצא כמו דבר שבא לעולם. אז לכן אפילו אם אתה לא עשית את זה כרגע, זה נתלש בסוף, ויכול להיות שזה נתלש בסוף רק אחרי חודשיים, המצחי, אבל אחרי שזה יתלש, התרומה חלה כבר מה שאתה עשית אז באמירה, כי בגלל שזה זה, זה דבר שאתה יכול ללכת לתקן עכשיו, אז זה נקרא כמו דבר שבא לעולם. אז כשאני אומר לך רבי הרצל...
אתה חושב בה, אני יכול כבר להשתמש בהם כאילו שהוא אחר ב...
לא, לא. זה ברור שכל זמן שלא נתלש זה עוד לא, אבל השאלה שלנו עכשיו, אחרי שהוא נתלש, אני צריך ללכת להוריד עוד פעם, או שזה חל למפריע מאז, מה פתאום? יכול להיות שהשם ישמור בסוף לא תתלש, מה פתאום? זה בטוח שכל זמן שלא נתלש, אתה לא יכול להשתמש בזה כלום. השאלה, אם זה נתלש, וכשמו אתה הדגשת לכשהתלשו, אז כתוב פה בברייתא מפורש כמו רבי יוחנן, אז הוברר הדבר למפריע שזה מאז כבר תרומה. אבל אם לא אמרת לכשהתלשו, לפי כל הדעות, אין תורמים לפירות המחובר על התלוש והתלוש על המחובר. עכשיו מביאה הגמרא את המשך של אותו ברייתא. אומרת הברייתא ברייתא מאוחר, יתר על כן, אמר רבי אליעזר בן יעקב, יותר חידוש גדול ממשיכה הברייתא, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שאפילו אמר פירות ארוגה זו תלושים, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו מחוברת, שעדיין בכלל לא צמח לגמרי, או שהוא אמר פירות ארוגה זו מחוברת, שבכלל לא צמח, שום דבר, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו, שזה כבר תלושים, אז כשיביאו, כשהפירות המחוברים האלו בסוף יביאו שליש, זאת אומרת, יגיע לשליש הגידול, והתלשו, שהרגע שזה נתלש, חל עליהם חיוב תרומה, והביאו, הפירות המחוברים הביאו שליש ונתלשו, דבריו קיימים. עכשיו, מה החידוש פה שרבי אליעזר מיעקב מוסיף? עכשיו הדבר בידו. רבי יוחנן שדיבר, מה מדבר? זה כבר פה. רק מה כל הדבר? אתה צריך סכין. צריך ללכת, לא יודע איך תולשים פירות. איך תולשים סכין, אני לא יודע אם... אז פה רבי אליעזר מיעקב מוסיף עוד יותר חידוש. כשאתה הולך ואתה אומר את זה, בכלל עדיין ריק לגמרי, עוד לא צמח. אם כל זה אומר פה רבי אליעזר מיעקב, אם כל זה דבריו קיימים, למה? כי בן אדם לפי רבי אליעזר מיעקב יותר, שלא, לא מסכים עם זה רבי, עוד מעט נראה איך ההלכה, אבל לפי רבי אליעזר מיעקב, בן אדם יכול ללכת להקדיש ולהקנות דבר שלא בא לעולם לגמרי. זה חידוש גדול.
רבי אליעזר מיעקב זה קו מלכי, תמיד לך כמון.
הבנת? אז לפי שיטת רבי אליעזר מיעקב זה חידוש גדול שעכשיו אנחנו מחדשים, שאתה יכול ללכת להקדיש ולהקדיש והכל דבר שלא בא לעולם לגמרי. עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת בתוך השיטה הזאת, לפי רבי אליעזר מיעקב. אמר רבא, לפי רבא לא אמר רבי אליעזר מיעקב שבן אדם יכול להפריש תרומה מדבר שלא בא לעולם לגמרי, אלא בשחת. מה זה אומר שחת? משהו גדל. מה זה אומר גדל? הוא כבר ראוי למאכל בהמה. אז רגע שהוא כבר ראוי למאכל בהמה,
הוא משליש כבר.
אז רגע, אפשר להגיד כשהתלש, עוד לא הביא שליש, אבל אפשר להגיד, עוד לא הביא השליש.
מה, שחת אבל זה כבר...
אז אתה כבר יכול להגיד, בגלל שיש לך חשיבות, אז כשתביא שליש, תהיה תרומה. אבל באגם, באגם זה נקרא שעכשיו הרגע התחיל לצמוח, אז עוד לא ראוי לי כלום, כלום. גם לא למאכל בהמה. אז לפי שיטת רבא, בדעת התנא רבי אליעזר מיעקב, אז פה לפי כולה עלמא, לא. אבל רבי יוסף אמר שאפילו באגם, זה חידוש גדול. יש פה ראשונים יותר, כן, אבל הכל פנים יש לנו מחלוקת המוראים, רבא ורבי יוסף, בתוך דעת רבי אליעזר מיעקב. לפי ראשית דעת רבא, זה לא ממש כלום. צריך להיות משהו ראוי לפחות, מספיק שזה ראוי למאכל בהמה. אבל לפי רבי יוסף, אפילו שזה באגם, שהרגע שזה התחיל לגדול, זה עוד לא ראוי לכלום, אז גם כבר אפשר לתרום ממנה. עכשיו הגמרא מביאה את הלשון של רבי יוסף. מהי משמע, מאיפה משמע דאי אגם, שרבי יוסף אומר אפילו באגם, זה לישנה דבוצלנה היא. תסתכלו, רש"י דיבור המתחיל דבוצלנה, אומר רש"י שהוא מבצל ועולה מן הארץ, ויש בו כדי לקוף. לחברו יש אותו סוג מרה בעירובין, דלא יפצול זירתא שלא גדל זרת. זאת אומרת, מאיפה אני יודע שהלשון בוצלן הזה מלשון מבצבץ, שיש פה קצת לקופף, משהו אתה חייב? אמר רבי אלעזר, דאמר קרא, יש פסוק בישעיה הנביא, הפסוק, אתם רואים את זה בפינה בעוד ב', אז כתוב שם בתחילת הפסוק, הכזה יהיה צומת, חרהו יום ענות אדם, יום ענות אדם נפשו, כבר נסביר, אז כתוב שם בהמשך, הלקוף כאגמון ראשו. אז הפירוש של הפסוק שם בישעיה זה ככה, זאת אומרת, האם רצון השם רק כשבן אדם מקופף את הראש שלו כאגמון, מה זה אגמון? אגמון זה מחת כפופה, איך אתה צעד דגים? אם אחת עם קצת מחת תקופה שצעדים בדגים, מה פתאום? הבן אדם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה אמיתית. אז מה אנחנו רואים? שהפסוק אומר אגמון. מה זה אגמון? מחת תקופה. אז גם פה אגמון, אז גם פה זה גם כן כינוי לתבואה, שמשהו יגדל ועדיין רך ואתה יכול לחופף את זה, רק מה? הוא בשלב אפסי, כי עוד לא ראוי למאכל בהמה. אז מה אנחנו רואים פה דרך אגב? שגם לפי רבי יוסף, זה לא כלום כלום. זאת אומרת, אם זה כלום כלום, לפי כל הדעות דבר שלא בא לעולם זה אפס. רב יוסף אומר, שהרגע שזה יתרח עדיין, זה התחיל לגדול ויש את הכל לקופף
קצת לרצפה. כי יש הבא שעומד, או רבי מאיר, או הדעה השלישית שעומד,
כן, אבל כרגע, כן. אבל כרגע, שיטת רב יוסף, זה לחופף. יש לנו אחר כך שיטת רבא בינתיים, מידת רבא דבי יעקב, שהוא אומר לא, ראוי למחל באמת צריך. זאת אומרת, זה לא מספיק שהוא רך ואתה יכול לקופף את זה, צריך שיהיה לפחות שחת. עכשיו אומרת הגמרא, כמן אזלה, כפי עם שיטת מי נאמר, יש שיטת רבי חנינה, הולך על מה, עד דתניא צריכים לגרוס פה דתנא, כי זה משנה, הגיליון וכולם מוריס פה זה משנה, זה לא ברייתא. מה כתוב במשנה? האומר לחברו, או, אז זה תלוי, זה המשנה שאני יודע מה שמה, זה המשנה שעכשיו למדנו בסוף, יש כאלו שלא גורסים, יש כאלו, על כל פנים אנחנו נגרוס פה תניא דתנא, אז יש במשנה שלמדנו, אומר לחברו, אם ילדה אשתך נקבה, אז אני כבר אומר לך מקודשת, אם מה למדנו במשנה מפורש, לא אמר כלום, זה מכל הדעות גרסנו. ואמר רבי חנינה, רבי חנינה אומר שלא שנו, מה שאני אומר, לכן כל המרשה וכולם מוחקים את המשנה שלנו, כי פה אנחנו רואים בגמרא מפורש שרבי חנינה אומר את זה, לא המשנה לבד אומרת את זה, את ההמשך. מה שעכשיו רבי חנינה אומר, זה כאילו יש את הסוגריים בהמשך המשנה שהרמב"ם גורס את זה להלכה, אבל כולם מוחקים את זה המרשה וכולם, כי עכשיו רואים בגמרא מפורש שרבי חנינה אומר את זה, ולא המשנה בעצמו. על כל פנים, מה שלמדנו עכשיו זה בטוח, גרסנו במשנה, האומר לחברו ילדה אשתך נקבה שלי, זה לפי כל הדעות לא אמר כלום, כי זה דבר שלא בא לעולם. ואמר רבי חנינה, לא שנו, מתי אני אומר שאין לא מקודשת, אלא שאין אשתו מעוברת. אבל אשתו מעוברת כבר, דבריו קיימים, ולכן אם ילדה נקבה, אז היא מקודשת לו. מה אנחנו רואים פה? שאפילו שכולם מסכימים להלכה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם בכלל, אבל אם זה דבר שמקצתו בא לעולם, שהיא כבר מעוברת, כבר ניכר, 3 חודשים, אז אנחנו רואים שמקודשת. אז אומרת הגמרא כמן. אז ככה, לפי שיטת, לפי השיטות, לא לפי, אני מדבר לא לפי רבי אלעזר בן יעקב, לפי התנאים האחרים, זאת אומרת, מי זה התנאים האחרים?
כי רבי אלעזר בן יוסף מדברים עכשיו.
לא, אני יודע, אבל לפי בכלל התנא קמא שחולק על רבי אלעזר בן יעקב, זאת אומרת, כל הברייתא בפשטות תנא קמא,
לא, זה לא בא לעולם.
זה ברור שזה לא הולך כמוהם, אבל השאלה, לפי שיטת רבי אלעזר בן יעקב, כפי מי זה מסתדר, כרבא או כרבי יוסף? מה אתה אומר ככה? אם רבי חנינא סובר כרבא, אז מתי הקידושין בעובר יכול לחול? אמרנו דווקא שראוי בדום, בנושא של התבואה אמרנו שהוא כבר ראוי לשחת, שיש משהו לפחות למאכל בהמה. אז בואי נלך למקביל. בן אדם הולך מקדש את העובר של הבת שלך ולא יודע זה, אז לפחות צריך שיהיה 3 חודשים שכבר עובר ניכר, זה דווקא כשהוא קר עוברה. אבל ועיקר רבי יוסף שאומר אפילו תבואה שמספיק לך, שאתה יכול לקופף משהו, יכול להיות אפילו עירה אישה בהיריון בחודש הראשון, ואף על פי שעדיין לא קר עוברה, שבכלל לא כמו אגם,
איך ידעו? בזמנם לא יכולים לדעת כזו, איך ידעו? מה? היום אתה יכול לדעת באולטרסאונד, אבל מה אז?
אפשר לדעת, לפי ה...
איך אפשר לדעת שהיא מעוברת? רק אחרי 3 חודשים אמרנו.
לפי הזה שלה, אתה יודע, לפי...
לא, היום זה משהו אחר, אבל בזמנם גם ככה כתוב, לכן אומרים, חכים 3 חודשים תמיד. כי רק 3 חודשים אתה יכול לדעת, בזמנם לא אפשר לדעת לי בחודש. נכון, הרב?
מה?
בזמנם לא יכול לדעת איזה מאושר מעוברת חודש.
רק 3 חודשים יכולים.
אז איך אפשר להסביר את
ה... אבל אם הוא עשה ככה ובסוף הוברר, אז איך אתה הולך לקדש בכלל כרגע?
טוב, הלאה, טוב. תמשכנו, תגמור את
הסוגיה. הרשב"א, לפי הרשב"א אפשר להבין את זה. כי הוא לקח כזה סיכון, הוא כאילו, הקידושים בפועל יחולו אחרי הלידה. הקידושים בפועל לא יחולו עכשיו של הבטן, אין פה קידושים בבטן עצמו. איך שהיא יולדת השאלה הזאת. הוא אומר, כאן לוקח כזה דבר, הוא אומר לאישה כזאת, הוא חושד עליה. הוא אומר, הבת הזאת היא בבטן, בסוף באמת יוצא ככה. יש מחלוקת רבי עקיבא איגר וכל הראשונים האחרונים. במצב כזה, אם אני אומר שהקידושים קיימים ממתי? מהלידה או כבר מהבטן. יכול להיות נפקימין עוד גם, אני לא נכנסתי לעיון פה מדי עמוק. אבל כל פנים שאלה יתומה
לפי... אני לא יכול לקדש אישה מתחת לגיל 3, לא? נכון.
לא חשבתי. מי 3 ראוי לביאה? לא, מי 9.
לא,
בגבר זה 9.
3 ביום אחד
זה ראוי לביאה. אישה זה מי 3, אבל לקדש כנראה אפשר אפילו פחות, ככה רואים. מביאה, לחתונה, אתה רק יכול... אתה רק יכול מי 3, כמו רבקה. אבל בגבר זה ראוי לביאה מי 9. עכשיו נסיים פה את העמוד רק בלי נדר, את הלשון אחרת. עד עכשיו הבאנו מחלוקת רבא ורבי יוסף ובן יעקב שלפי רבא צריך שיהיה לפחות שחת, ולפי רבי יוסף אמרנו מה זה זה. ואי כדאמרי, מה פתאום? אמר רבא, לא אמר רבי יעקב שאפשר להפריש תרומה, גם מתבואה שלא גדלה שליש, אלא בשחת דבי כבשה. מה זה בשחת דבי כבשה? שחת דבי כבשה זה נקרא רש"י אומר שדה של בית הבעל, שדי במי גשמים, זאת אומרת שדיה במי גשמים. זאת אומרת שמסתפקת במי
גשמים,
שבגלל שלא תלויה במעשה האדם, אז זה כמו שהתחילה לבוא לעולם, אבל אפילו אם עדיין לא הביא השליש, אפשר כבר להפריש ממנה. אבל בשחת דבי שקיה, שקיה זה נקרא שאתה צריך ללכת להשקות אותה, רש"י אומר שדה בית השלכים, שצריכה להשקות, פה גם לפי רבי אלעזר בן יעקב, מה פתאום, אי אפשר עדיין להפריש.
אז כאן נמצא לפי זה שבאגם בכל מקרה לא.
נכון. ורבי יוסף אמר, זה כבר נראה הגמרא אומרת את זה, שלפי זה, שאם עוד לא הוכר הוא ברא, ורבי יוסף אמר, אפילו בשחת דבי שקיה...
בית השלכים שזה למטה, נכון?
מה?
בית השלכים היא למטה.
לא שומע?
בא לי למעלה.
לא, לא, לא רימן.
כן, שדה בא לי למעלה, לא?
שדה בית השלכים זה אנחנו צריכים ללכת לשון, לא יודע, כנראה. בהבעל זה מספיק שמי גשמים, לא ידעתי את הדבר הזה למעלה במטה כאן. אומרת הגמרא, רבי יוסף אמר, אפילו בשחת דבי שקיה, אז רבי יוסף לפי פה, אז רבי יוסף גם כן יותר מקל מרבא, והוא אומר שאפשר להפריש תרומה הרגע שזה כבר הגיע לצמיחה חשובה של שחת, זה כבר דבר לעולם. אז לפי זה אומרת אמה לפי הלשון כמן, אז לעד איתני, עד איתנן, אומר לחברו אם ילדה אשתך נקמה מקודשת, היא לא אמר כלום. ואמר רבי חנן, לא שאלו אלא שאין אשתו מעוברת, אבל אשתו מעוברת דבריו קיימים. אז אומרת הגמרא כמן, אז אומרת הגמרא כשהוכר הוא ברא, כשהוכר הוא ברא, ולפי זה יצא כדברי הכל, גם לפי רבא,
גם לפי
רבא, כי לפי שניהם, מתי רבי זה מקוב שאי אפשר להפריש תרומה?
גם לפי רבי יוסף.
רק כשכבר גדלה.
גם לפי רבי יוסף.
גם לפי...
רבא זה ברור.
רבא זה ברור, גם לפי רבי יוסף, כי מתי אנחנו אומרים, רק כשכבר גדלה תבואה לשיעור של שחת. ובשיעור פחות מזה לדברי שניהם אין הקידושים לא חלים, וגם לפי רבא, שרק בתבואה גדלה על מי גשמים, אז לפי זה יוצא לפי הלשון הזה, לפי כל העלמא, כל העלמא, אתה צריך שיהיה לפחות היכר. אנחנו בשבת בראשית, שבת ראשונה אחרי מתחילים את התורה, השבת הזאת כתוב ויחולו השמיים והארץ, ויברך אלוקים את יום השביעי, כמה סיפורים, שמעתי היום עוד שתי סיפורים על המלחמה חביב לציילת, עוד סיפור, כמה סיפורים של שמירת שבת, שאנשים ששומרים שבת, מי ששומר שבת, השבת שומרת עליו, עוד סיפור שמעתי, גם במקור מוסמך, שהייתה שם במסיבה איזה בחור או בחורה, אני לא יודע, שאיך שהתחיל לקרוא את המקרה, אז היא אמרה על עצמה, ריבונו של עולם, נראה לי זה היה בבחורה, אני מקבלת על עצמי שמי עכשיו תשמיר אותי בחיים, מי עכשיו בלי בעזרת השם, אני הולכת לשמור שבת. והיא ניצלה.
כן, כפר יונה הזאתי.
לא יודע, אני שמעתי את זה
מכיר הצעת הסיפור הזה.
שהיא קיבלה על עצמה אותו רגע, עוד סיפור מכיבוד הורים, שהייתה אישה שכבר הייתה במסיבה בדרך, ואז, תראה מה זה מצווה דורית, ואז פתאום חשבה איך זה דבר יפה שאני, זה היה מחכה במישהו, לא אומר. הוא נסע בדרך למסיבה, ואז הוא אומר שאצל אמא שלו עושים יום הולדת בבית. ואמרו תיפגע, איך אני בורח, זה לא מעניין את יום הולדת של אמא. הוא חשב, הוא אמר, אני נותן סיבוב כיבוד הורי. הסתובב, אז רואים, בזכות המצווה, אז כמובן אנחנו יודעים שבזמן שהכל כל יעקב, אין הידיים מדי צו, לומדים תורה. שלא יהיה להם שליטה, ושעם ישראל יהיה לנו בעזרת השם. ברכה והצלחה, וסייעתא דשמיא ושבת שלום וברכה.